תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת תנצל מן הכעס תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת תנצל מן הכעס לך אשר תעלה על לבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל
טוב, השיעור יהיה להצלחת שתי אנשים שמאוד מאוד יקרים לליבי שמזלם יאיר ויצליח תמיד, יובל בן מסעודה וגיא בן זהבה. אני לא יכול לספר למה הם יקרים, אבל באמת הם יקרים לא רק לי, גם לכם. יבוא זמן אתם תדעו, יהיה רצון שמזלם יעלה ויצליח, והקדוש ברוך הוא ימלא להם את הלב בשמחה, בבית ומחוץ לבית, מתוך אורך ימים ושנות חיים, אמן. מגיע להם, באמת מגיע להם. הגמרא אומרת, שלום צדיק, מה שלומך? ברוך הבא. הגמרא אומרת, בשלושה דברים האדם ניכר. אפשר לזהות אדם, מה האדם, מי הוא, בשלושה דברים. בכיסו, כוסו וכעסו. שלום צדיק. יצא טוב? בדיקה? כן. אחד הדברים שהאדם נמדד בחיים, למדוד אותו. מי זה הבן אדם הזה? כמה האדם הזה יצליח יום אחד? לאן יגיע האדם הזה יום אחד? האמת מידה שלנו זה הכעס שלו. כעסן, כולנו קצת מעולים בדבר הזה. אבל אדם שלא עושה משהו עם זה, כעסן זה דבר לא טוב. שלום עליכם. כעסן זה דבר לא טוב. לא טוב לו, לא טוב להמשך של החיים שלו. מי שהוא כעסן, אני יכול להגיד לכם בפה מלא, לא משנה באיזה גילו, לא משנה מה הוא עכשיו, הוא הולך להפסיד הרבה בחיים. אלא אם כן כמובן, שלום ברק אבלי, שלום צדיק, אלא אם כן הוא יעשה משהו עם עצמו. כי אדם ברגע שהוא כועס, אדם שמסכים לרתוח, אדם שמסכים לכעוס, הוא מסכים להפסיד הרבה. מי שמסכים לכעוס, יכול לחתום לך שהוא מסכים להפסיד הרבה היום. אחר כך אתה שואל אותו, אבל תגיד לי, למה עשית את זה? תגיד לי, אתה מבין מה עשית? אז עונה לך, אני לא יודע מה להגיד לך, הייתי עצבני. לפעמים זה עולה בפרנסה, זה עולה בפרנסה של האדם, לפעמים זה עולה לו בשלום בית שלו. אבל מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, זה תמיד יעלה ביוקר. אני רוצה שאנחנו נזכור את זה. אני לא יודע כמה אנחנו נמצאו עם כוחות, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, אל תשכחו, הכעס שלכם חלילה הוא הולך לעלות ביוקר. אני סיפר למישהו שבמקום העבודה שלו הבעל הבית הגיע, הוא פעם בשבוע מגיע לראות הפועלים שלו. אני לא יודע כמה פועלים יש שם. הוא מסתובב, רואה זה עובד, זה עובד, עושה ביקורת. עד מהימים הוא נכנס, הוא רואה אחד מהעובדים שהוא מדבר בטלפון. אני מבין אותו, בעל הבית, זה לא נעים לראות אחד מהעובדים, צריך לעבוד, הוא מדבר בטלפון. אז הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, מה זה? הוא בשיחת טלפון, העובד. אז העובד אומר לו, תמתין רגע. וממשיך לדבר. זה כבר מאוד מכעיס. הוא כעס עליו מאוד, והתחיל לצעוק עליו בזמן שהוא מדבר. צורח. אבל הוא אומר לו, אדוני, רגע, סבלנות, ככה לא מתנהגים. הוא ראה שהוא לא מתייחס אליו, הוא עמד בצד, רק הוא סגר את הטלפון, הוא התחיל לצרוח עליו, איזה צעקות. העובד מספר לי שהוא עומד מהצד, הוא רואה את בעל הבית אדום. הוא היה איש עצבני, הוא אומר בטבעו. הוא ניגש אליו, הוא תפס אותו ככה בחולצה, הוא אמר לו, תגיד לי, כמה אתה משלמים לך בחודש? אז הוא אמר לו, אני מקבל פה שבעת אלפים. שבעת אלפים? הוציא מהכיס, היה לו שטרות בכיס. ספר, 7,000, אמר לו, קח את זה, אתה לעולם לא חוזר לפה, לא רוצה לראות אותך. זרק אותו מהמקום. אחרי שהוא הלך, הוא נרגע קצת, בגלל אחד מהעובדים אמר לו, מחילה שאני אומר לך, אבל האיש הזה שזרקת הוא לא אחד מהעובדים כאן, פשוט שלח הזמנו שיביא לנו אוכל. והוא דיבר בטלפון, רק אני יכול להגיד לך דבר אחד, הכסף הזה כבר לא יחזור, זה מה אני יכול להגיד לך, 7,000 הלך. דקה של עצבים, דקה של עצבים, עלתה לו 7,000 שקל. דקה, זה עלה 7,000. אני אומר לכם, הכעס גובה מחיר יקר, אבל מה שכואב שלפעמים זה הרבה יותר מ-7,000 שקל, אני אומר לכם. אני רוצה שתאמינו לי בזה. כעס זה עולה הרבה יותר מ-7,000 שקל. תגיד לי, אני רוצה לשאול אתכם, לחיות עם אישה 50 שנה בתוך בית ולסבול בגלל שלא שולטים על העצבים, זה לא מחיר כבד יותר מ-7,000 שקל? 50 שנה לסבול, אתה מבין מה זה? היא לא מטפלים, בכל מטפלים, עם הילדים, עם המורה בבית הספר, עם המנהל בעבודה, רק בעצבים לא מטפלים. אסור לנו לשכוח, תדעו לכם, כעס, כעס זה דבר אכזרי. כי הרבה פעמים, תראו לכם, הכעס, אני יצא לי לראות בחיים, רבותינו בכלל, כמה דויות וקולמוסים שברו על הדבר הזה. כעס זה דבר אכזרי, הרבה פעמים מה שהוא לוקח, הוא לא מחזיר. כמה אנשים, שלום צדיק, כמה אנשים בחיים ראיתי כאובים. מה שהכעס לקח להם, הוא לא יחזיר אותו. תורה מספרת סיפור מאוד מאוד עצוב, אתה יודע מה, אני אקרא לזה עצוב, שנפטרה רחל אמנו עליה שלום בדרך בית לחם, היא אפרתה, היא אפרתה, היא בית לחם. המסכנה הזאת, כל כך צעירה נפטרה, איבדה את החיים שלה שילדה את בנימין, ויעקב אבינו היא הייתה בשבילו כל העולם. אתה רואה, תיקון רחל ותיקון לאה שעושה המקובלים, תיקון רחל זה התיקון, היא הייתה בשבילו כל עולמו, כל עולמו הייתה. וגם הבן של יוסף שנכנס אליו לפני שהוא נפטר, הוא אומר לו, מה אתה חושב? אני את המכה שאמא שלך הלכה, זה עד היום אצלי בלב. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, אתה יודע מה קרה לי שאמא שלך הלכה? היא הייתה כל עולמו של יעקב אבינו. יעקב תמיד היה אותו קדוש, היה יושן תמיד ליד רחל. היו לו 4 נשים, אבל תמיד המיטה שלו הוא ישים ליד רחל אמנו. היא הייתה עדיפה מכולם אצלו. שהיא נפטרה, די, אין רחל. יעקב לוקח את המיטה שלו, שם אותה ליד השפחה שקראו לה בלהה. אחת מהאימהות גם היא. שם אותה ליד בלהה. מי שעומד מהצד ומסתכל ומתצפת, זה היה ראובן הבן שלו. ראובן היה הבן של לאה. מקווה שלא התבלבלתם. ראובן היה הבן של לאה. הוא מאוד מאוד היה כאוב על אמא שלו. אמר, אמא שלי כל החיים כמעט לא נהנתה מאבא שלי. ועכשיו גם אחרי שרחל נפטרה, אמא שלי לא תהיה לידו. לקח את המיטה של אבא שלו. אתה יודע מה זה לגעת במיטה של קידוש השם של יעקב אבינו? אתה יודע מה זה מיטה של איש כזה? זה הדמות שלו הייתה חקוקה תחת כיסא הכבוד. זה איש שלא היה טהור כמו, הוא לא היה קדוש כמו. הגמרא אומרת שהיופי שלו היה כמו היופי של אדם הראשון. לא היה כמו יעקב אבינו בעולם, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הם ראו אותו למטה, הם רואים, רגע, הפרצוף שלו נמצא בשמיים ורואים אותו יושן בארץ, איפה יש אנשים כאלה? הוא נוגע במיטה של אבא שלו. לקח את המיטה של אבא שלו, והניח אותה, הרים אותה, ושם אותה ליד אמא שלו. כעס, הוא היה כועס. איך אפשר לעשות דבר כזה לצער את אמא שלי? אבא שלו יעקב שתק. לא אמר מילה. הלך לישון, איפה הלך לישון? ליד לאה. הוא שתק. עד מתי הוא שתק? עד היום שהוא נפטר מן העולם. ביום הפטירה שלו הוא קרא לכל הילדים. ראובן היה הבכור, 12 שבטים. ראשון שנכנס זה ראובן. הוא מכניס אותו, אומר לו, תיכנס. אמר, דעך ראובן, אני, אתה הבכור שלי. אני אוהב אותך מאוד, מאוד אוהב אותך, אבל שתדע לך, על הכעס הזה שאתה כעסת באותו יום, אתה זוכר לפני שנים, שרחל נפטרה, אתה לקחת, נגעת לי במיטה, על הכעס הזה שאתה כעסת ונגעת לי במיטה באותו יום, באותו יום מהשמיים לקחו ממך הכל על הכעס הזה. הוא אומר לו את זה במילים של פסוק, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני, הוא משפח אותו, אתה היית הראשון שלי. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכב ואביך, איך נגעת לי במיטה, אז חיללת יצועי עלה. אתה חיללת לי את הקודש שלי, אתה נוגע במיטה של אבא שלך. דע לך, לקחו לך הכל, אתה... אתה בכורה הייתה צריכה להיות אצלך. אתה, הכהונה אצלך, כל הילדים שלך היו צריכים להיות כהנים. אהרון הכהן היה צריך לצאת ממך, אבל באותו יום על הכעס שלך, העבירו את זה לילד אחר. לוי קיבל את זה. כל המלכים היו צריכים לעבור דרכך. דוד המלך, עד עכשיו, הוא היה שלך. אבל על הכעס הזה שכעסת, לקחו את זה ממך, תתנו את זה לאח שלך. זה עבר למישהו אחר. אתה מבין אהוב שלי? הוא אומר לבן שלו, יעקב, יעקב, תסלח לי. אלה המילים האחרונות שהוא אומר לבן של ראובן, לפני שהוא נפטר. בן יקר, אל תשכח. הכעס הוא אכזרי. תתחנך לילדים שלך. כעס זה דבר אכזרי. תהיה רחוק מהמידה הזאת. אם אתה רוצה לחיות טוב, אם אתה רוצה חיים נקיים, תתרחק משם. כי כל מי שהוא חלק מהמידה הזאת, כל מי שהוא חלק ממנה, נכווה ממנה. תדעו לכם. אין אחד כעסן שלא נכווה מהמידה הזאת. לפני כמה שנים פרסמו שאיזה עורך דין, אשתו, לא יודע מה עשתה, איזה דבר שהיא מאוד מאוד הרתיחה אותו, הוציא מתחת לבלט עוד $2 מיליון, הוא שרף למול העיניים. אחרי שהוא התעשת, הבין מה שהוא עשה, הוא הבין שהוא לא יכול לחזור אחורה, הוא התאבד, הוא איבד את עצמו לדעת. נכון שאנשים היום, אני לא רואה כל אחד שכועי שורף $2 מיליון, אבל אנשים שורפים הרבה הדברים אחרים מאוד יקרים, תאמינו לי. $2 מיליון אולי לא, אבל דברים יקרים אנשים שורפים כל יום. אני ניגש אצלי מישהו, אמר לי, הרב, אני חייב את העזרה שלך, אשתי קצת שומעת את השיעורים, אולי תסכים לשמוע אותך. מה אתה צריך ממני? אמר לי, אני... סיפר לי שהוא גרוש, גרש ממנה. הוא רוצה אותה בחזרה. אמרתי לו, רגע, אם התגרשת ממנה, זו אישה לא טובה, למה אתה רוצה אותה בחזרה? אומר לו, אישה טובה מאוד. אז למה גירשת אותה? אומר, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו ברבנות לא רצת להתגרש. אז למה גירשת אותה? ואני אגיד לך, היא כל כך עצבנה אותי, ביום של הגט, אני כל כך כעסתי, אני התכוונתי לחזור אחורה. אבל היא כל כך עצבנה אותי, אני גם לא רציתי, אני רציתי להראות לה שאני, אני אומר, אני עושה, אני לא מפחד. אני חתמתי. ואז הוא מחזיק לי את היד ואומר לי, הרב, אני טיפש, אבל מה עושים עכשיו? תחזור לי, אני רוצה אותה. אמרתי לו, קודם כל, לפני הכל, בוא. אתה מסכים לעבוד על הכעסים שלך לפני שתדבר איתה? למה? כי אם אתה לא תסכים, אז עכשיו אני אקדש אותך עוד חודש, עוד חודשיים אני צריך לכתוב לך גט. אני לא רב של גיטין, אני רב של קידושין. והכעס לקח לו את אשתו. אדם בשביל כעס, קצת גאווה, הוא יכול להפסיד את החיים שלו. אגב, היא לא הסכימה. אמרה, די, יש מישהו אחר כבר. מצאתי מישהו רגוע. גם הוא בוכה על הצער, על הכעס הזה. הוא משלם. מסכן. אבל אני רוצה פחות שאנחנו נפיק מזה לקחים. כעס? כעס גובה מחיר יקר מאוד. הוא לא שואל שאלות.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
יופי יופי. הלוואי, הלוואי, חברים, הלוואי, באמת, הלוואי. איך יפה בית של בעל ואישה לומדים לו לכחוס. איך יפה בית כזה. ברוך הבא. מה שלומך, איש יקר? אז כאלה חיים טובים, איך אתה מרגיש? שמח לראות אותך מאוד. שאלה אותי בחורה על בחור שנפגשת איתו. אמר לי, אני רוצה להתחתן. הקרב יגיד לי, אני קצת מתלבטת. למה את מתלבטת? אמרת, לא, הוא בחור טוב, בחור טוב, כן, אז למה את מתלבטת? היא אומרת, יש לו רק בעיה אחת, יש לו מידת כעס קשה. שהוא כועס, אי אפשר לעמוד לידו. אני שומע דברים כאלה מאוד קשה לי. אז היא שואלת אותי, אני רק רוצה לדעת, השידוך הזה יצליח? אמרתי לה, תראי, להגיד לך אם השידוך הזה יצליח או לא, אני לא יכול להגיד לך, זה אני לא יודע, אני לא נביא. אבל דבר אחד, אני יכול להגיד לך 100%. את הולכת לחיות חיים לא קלים. זה תדעי לך. קל זה לא הולך להיות לך. אמר החכם, כשתרצה להתחבר עם אדם, אם אתה רוצה לבדוק אנשים, הכעיסהו. תנסה לבדוק אותו בכעס. ואם יודה לך על האמת בשעת כעס, יתחבר לו. אתה רוצה שותף לעסק? את רוצה בעל טוב? אתה רוצה אישה טובה? אם הם אף פעם לא יצאו מהכלים, תחטוף. אלירן, אתה שומע? באלקטרוסליל מה צריך לחפש? אתה עושה רעיון עבודה, אם הוא לא יוצא מהכלים, תחטוף אותו. ואם הוא לא כזה, אומר האורחות צדיקים, ואם לאו, עזוב אותו. כי איתו זה לא הולך להיות קל. מה לעשות? מי שיש בו כעסים זה לא קל. מי שיש לו סבלנות, מי שלא ממהר להרים את הטון, תבדקו אותי, תבדקו אותו. הוא יגיע למקום טוב. אני ערב לכם על זה. יותר מזה אני אגיד לכם. אם אדם שהוא בעל סבלנות, הוא הגיע למקום טוב, הוא לעולם לא ירד. למה? כי השם אוהב את האיש הזה. שלושה הקדוש ברוך הוא הוון. אחד מהם אומר את הגמרא, מי זה? זה שאינו כועס. אתה יודע כמה הייתי רוצה לשמוע את המשפט הזה שיגידו עליי שהשם יתברך אוהב אותי? מה הייתי אני עושה בשביל לקבל משפט כזה מהשם יתברך? השם יתברך אוהב מלמעלה את ההתנהגות שלך. את הרוגע שבך, אשתי, תרגעי, הכל בסדר. אשתי, תרגעי, לא קרה שום דבר. הכל בסדר, נרדים את הילדים, נרגע, נדבר. אומרת הגמרא אחת כזה, השם שמח שאתה קיים לו בעולם.
מישהו שאל אותי על שני מנתחים בכירים, לא משנה באיזה בית חולים, הוא אמר לי, כבוד הרב, יש ניתוח, שתיהם בכירים, האחד שהוא ממש בכיר, הוא מנהל המחלקה, אומרים שהוא ממש ממש טוב, אבל נפגשתי איתו, לא נחמד. לא נחמד בכלל, והוא כעסן, והוא גם צועק קצת, והוא לא נחמד בכלל, לא נעים הליכות. והשני בכיר מאוד, אבל אומרים שהוא לא כמוהו, אבל הוא בכיר. אני ראיתי לו תשובה של הרב שטיינמן, אמרתי לו, תקשיב לי, אהוב שלי. אם השני בכיר, טוב, חזק, יודע, יש לו הליכות, תיקח אותו. למה? כי אדם שיש לו סבלנות, אדם שהוא בן אדם, הוא ישמע אותך, יהיה לו שערת הדשמיה בידיים. ושיגיעו ניתוחים, יש ניתוחים רגילים, ויש ניתוחים שאם לא יש שערת הדשמיה, הוא לא יצלח הניתוח. ושיש ידוחים, שיש מחילה ניתוחים שצריך מהשמיים שערת הדשמיה, לחפש את הרופא הזה שיהיה לו שערת הדשמיה בידיים. אני רוצה להגיד לכם, הראיתי לו את התשובה של הרב שטיינמן, הוא חזר אליי אחרי שבוע, הוא עשה את הניתוח, ברוך השם עבר בהצלחה, אז הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי שעשיתי את הניתוח, התברר לי שהבכיר ההוא שדיברנו עליו, שבאמת הוא בכיר, תובעים אותו עכשיו על מיליונים, על טעות גדולה שהוא עשה בניתוח. אמרתי לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא שמח בידיים כאלו שתופעות אנשים. תביא לי אחד סבלן. נעים הליכות, שומע, לא כועס, במיוחד שיש לפניך פציינטים שהם כאובים. תבין מי עומד מולך, נכון? אתה איש חכם, ברוך השם למדת, וגם יש לך אולי תואר וכל הכבוד, ואתה גם הצלת הרבה נפשות, אבל אל תשכח שיש נשמות כאובות לפניך עכשיו שמשוועות אליך. אחד שיהיה כזה, רופא כזה, יהיה לו הרבה שעתה ושמיה. אתם יודעים מה הגמרא מספרת? שלושה גרים היו בזמן התלמוד. שלושה גרים התגיירו. ואחרי שהם התגיירו, הם עמדו ואמרו, תדעו לכם, קפדנותו של שמאי, יש לכם רב צדיק, קוראים לו שמאי. היא ביקשה לטרוד אותנו מן העולם. אם היינו תלויים בשמאי, היום לא היינו גרים. וענוותנותו של הלל, הם אמרו, ענוותנותו הכניסה אותנו תחת כנפי השכינה. הם הגיעו לפני שמאי, ואמר לו אחד מהם, כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. רוצה להתגייר? כן, אז מה אתה רוצה? אומר לו, אני לא רוצה גיור, זה ככה הרבה זמן והלכות. צ'יק צ'ק, זריז, יש הליך זריז פה אצלכם? יהיה בך אני. יש משהו זריז? לא עכשיו כבד. הילה, שמע, היה קודש קודשים, הוא שמע ככה מדברים על התורה. חוצפן אמר לו, אתה אומר לי זריז, אתה חושב התורה שלך, אתה חושב אנחנו צריכים אותך בכלל? תצא חוצה. סילק אותו. גם נסים לעזור לו, גם יש לו דרישות, אומר. לך! זה כמעט אמר, אני אעזוב את הדעת, לא אעזוב, אתגייר, לא אתגייר, אבל אמרו לו, תשמע, יש פה עוד איזה אחד מגדולי הדור, קוראים לו הלל הזקן, לך אצלו. זה קצת משהו אחר, לך. נכנס אצלו ו... אמר לו, שלום אדוני הרב, אני רוצה להתגייך, אבל מה עכשיו אני אומר לך? אני רוצה זריז. על רגל אחת, לא, לא. אמר לו, תראה בני, התורה זה דבר מאוד עמוק. התורה זה דבר שלא נגמר, אין לו סוף. אומרת הגמרא, אם יהיו כל הימות בעולם, כל המים שיש בעולם בברזים, אם זה יהפך לדיו של מדפסת. וכל העצים בעולם יהפכו לעפרונות, וכל השמיים אני אהפוך אותם לדף גדול, אני לא אספיק לכתוב את החידושים שיש לי בידיים. רז דבר עמוק. אני לומד גמרא, כל יום יוצא לי עם עורך דין, אחד האנשים שיושבים איתי עורך דין, נראה שמיים. הוא ניגש אליו, אומר לי, אני רוצה להגיד לך, אני שם, הוא הראה לי מבחנים, 95, 100, הוא אומר, אני מספר אחד שם, אני רק מגיע לפה, למה פה אני הולך אחורה? למה פה זה כל כך קשה לקבל, להבין? למה זה קשה כל כך? שם אני מספר אחד. אומר, חודש עשיתי עבודה, קיבלתי 100. פה אני נמצא מאחורה, אני לידכם. אני לא מבין, איך זה עובד? למה זה כל כך עמוק? למה זה כל כך קשה? זה באמת תורה עמוקה. אמר לו, הלל הזקן, תראה, תורה מאוד עמוקה. אבל אני יכול לעזור לך, יש לי איזה דרך קיצור. אל תכביד על עצמך.
קודם כל תלמד אהבת ישראל. אתה מתגייר, אתה מסוגל לאהוב יהודי? אתה מסוגל? לחלק מהעם היהודי, אתה מסוגל לתת לאנשים מה שלך? אתה מסוגל? אני לא זוכר את אחד האדמו"רים שהיה בשואה, הוא קיבל כרטיס לצאת, אבל הוא ראה משפחה עם 10 נפשות, הוא נתן להם והוא נשאר. אמר לו זה שסייע לו, תגיד לי מה אתה עושה? אמר לו, נפש אחת ו10 נפשות, מי נתחם פנימי? אני אשאר שהם ילכו. זה אהבת ישראל. אמר לו, אם אתה תאהב את חבר שלך, מספיק לי.
רואי?
אומרת הגמרא, הגרים האלה התגיירו, תשמעו טוב, הגרים האלה מתגיירים, עוזרים לבית הדין, לוקחים מיקרופון, לוקחים איזה... עומדים על במה גדולה וצועקים, תדעו לכם, אתם רואים את הרב הזה? בזכות הרב הזה, הסבלנות שלו, אנחנו גרים היום. הילדים שלנו גרים היום, הנכדים שלנו גרים היום. הילדים שלנו בתלמודי תורה בזכות הסבלנות של האיש הזה. אתה רואה למה אדם אוהב, למה השם יתברך אוהב אנשים שלא יוצאים מהכלים, שיש להם סבלנות? איש כזה יעשה טוב לאשתו. איש כזה יעשה טוב לילדים שלו. איש כזה יעשה טוב לאנשים. אנשים יחזרו בתשובה בגלל איש כזה. אתם חושבים שזה רק היה פעם? הרב אלישיב זצ"ל היה חולה. הגיע אבא וילד קטן, אברך, דופקים בדלת, אז הודיעו להם שהרב מאוד חלש, הוא לא מקבל. אחרי כמה דקות נכנסו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו יודעים שהרב לא מקבל, אבל אם הרב ישמע את הסיפור שלהם, הרב ישמח מאוד. הרב יקבל אותם. הרב מקבל אותם. כן, מה אתם? עוד הרב, אני לפני 5 שנים הייתי פה בבית הזה. אתה יודע מה אני עשיתי פה, עוד הרב? מה עשית פה? אומר שאתה מכרת חמץ ערב פסח לגוי, היה פה גוי, הבאת אותו למכור לו את החמץ. אני הייתי הגוי. אני ישבתי פה בחדר, ואני עמדתי שעה, לא נתנו לי לדבר, רק לראות איך אתה לומד. ראיתי איך יושבים סביבך והכל שקט ואתה רק עוסק בתורה. אחרי שסיימת ראיתי את ה... ראיתי בן אדם לא רגיל, עכשיו שאני מסתכל עליך אני מתרגש. ראיתי את הסבלנות, איך דיברת איתי לכל אחד עליך, כל אחד איך ענית לו. אני 3 שעות מחזה כזה לא ראיתי בחיים שלי, סבלנות של בן אדם וגדולה ביחד. אני יצאתי מפה, עמדתי בחוץ, אמרתי לאשתי, אשתי, זה קשה אבל... אני גם רוצה להיות שם. עוד הרב, אני מוצאי פסח, אני הלכתי, מילאתי תפסים בבית הדין להתגייר. הילד הזה, אתה רואה אותו בן 3, הוא נולד אחרי הגיור, בתלמוד תורה היום. לא לדבר, רק יושב, לא דיבר מילה. אדם מתגייר מהאיש הזה. גר ובן בתלמוד תורה. אני אומר לך, יש לך אישה שהיא לא עצבנית, שיש לה סבלנות, לך למזוזה, שים יד, נשק, תגיד זכיתי. יש לך בעל סבלני, לך למזוזה, שים את יד, נשקי. זכית! ואם אתה הוא לא כל כך, אז קדימה צריך לעשות משהו עם החיים האלה. עם עצבים בבית זה לא נחמד בכלל. לא ההווה, ובטח לא העתיד. אני לא אשכח שהרב כדורי עליו השלום, הוא היה מיוחד מאוד בהכל. בהכל הוא היה גאון עולם בפשט, במיוחד בקבלה. הוא למד בתחילה בפורת יוסף, שהוא היה צעיר. כשהוא כותב קמעות, זה לא משהו רגיל. אם הוא רוצה לכתוב קמע למישהו, הוא צם לפני זה כמה ימים, טובל במקווה, וכותב אותו ביחודים, ולוחש מה שלוחש אחר כך על הקמע. תחילה הקמעות שלו, תכף אני אספר לכם, היו עושים פלאות, פלאות. היה בן אדם שמאוד רצה קמע, רב כדורי היה עייף, אמר לו, תראה, אני קצת קשה לי לצום השבוע, אתה בוא שבוע הבא, אני עזרת לשם עצום, ועזרת לשם נכתוב לך. קבע איתו אחרי שבוע ימים, תבוא ביום פלוני, אני אכתוב לך. הרב צם, ברוך השם, וכתב את הקמע, לקח לו זמן. וסיים לכתוב את הקמע, קרא לו. הגיע אצלו, אמר לו, ברוך השם, בוא תשב, כתבתי לך את הקמע, בוא אני אסביר לך כמה צריך לעשות. אשתו של הרב כדורי, אמרת לו, הרב יבוא לאכול, צריך לאכול, ארוחת צהריים. הוא לא עונה, הוא תרוד עכשיו בקמע שלו. אז עוד פעם בא, מנענחת את השולחן, הרב, ארוחת צהריים, יאללה, אין זמן עכשיו לרגע, אלה יחכו, אתה תאכל, איך אתה תחיה? היא מרוב שדחפה את השולחן, כל הדיו נשפך על הקמע. הלך. עכשיו תראה, רק לחשוב על זה, הוא צריך עכשיו ללכת לצום עוד כמה ימים על זה. אתה יכול לחשוב על זה שאתה צמת יום שלם, מישהו אומר לך לא הלך, לא, לא יצאת ידי חובה. מספר אותו אדם, הרב כדורי יושב והוא צוחק. לא, הרב, למה אתה צוחק? הוא אומר, תראה, אם היא שפכה את זה, היא יודעת למה היא שפכה, כנראה הקמע לא יצא טוב, הוא אמר. הוא רואה מה זה הרב כדורי. אבל כבוד הרב, אתה הולך לצום יומיים על זה, תגיד לה משהו. אתה הולך לכתוב את זה עוד יומיים עכשיו. לא צריך להגיד לה איזה מילה, גברת, בעלך פה צם יומיים. לא, אני מעולם לא כעסתי. אם אני משהו היום, בקדוש ברוך הוא נתן לי לזכות למשהו היום, זה רק בגלל דבר אחד. אני רחוק מהכעס. לא בבית שלי עם אשתי. לא בבית הכנסת. ושאלו אותך למה הקמעות של איש כזה מצליחים, למה הם פעלו כל כך פעולה? היית צריך לראות את השתיקות של האיש הזה. הוא שתק, הוא ידע לשתוק. השם בירך לו את הקמעות שלו. זה פועל. אני היה לי חבר, הייתי לומד בישיבה, היה לי חבר שנתיים. כולו היה הבעבועות מכף רגלו ועד קודקודו, היה מתבייש לבוא ללמוד. כולו היה פצעים גדולים. לאיזה טיפול המסכן הזה הלך עם אמא שלו, לכל מקום, לאיזה רופאים שאתם רוצים, במשחות ותרופות, לא עזר. וזה אני זוכר כמו היום, אמא שלו לקחה אותו לרב כדורי. נכנסה אצלו, אמר לה, מה יש לך גברת? אמרה לו, תסתכל על הילד. היה לו ממש, זה לא היה נעים לראות את זה, בטח להתחתן אולי אכל ככה, וכל יום מגרד. הלכה אצל הרב כדורי, ובכתה, אמר לה, תראי גברת, אני עייף, אני כבר אין לי כוחות, תראי אותי איך אני עייף. אמרה לו, ואני ככה אשאר עם הילד הזה? איך אני יכולה, אמא, ככה לראות אותו? בוכה! טוב, טוב, בסדר, טוב, אמר לה, בסדר. לכי לשוק, תעלי פה למחנה יהודה, תכנסי לבסטה של תפוחים, תביא לי תפוח, אבל לא תפוח רגיל. אדום, צהוב, ירוק, כמו רמזור, תזכרי. אדום, צהוב, ירוק, תחזרי אחריי, אדום, צהוב, ירוק. לכי. הלכה מיד עם הבן שלה, הביאה לקחה את התפוח, הביאה, לא הסתכל, אמר, כן, כזה אני אמרתי לך. אמר, לכי תבואי עוד שעתיים, לכי. היא חזרה אחרי שעתיים, כל התפוח היה מלא בשמות קודש. שם כזה, שם כזה, הכל מצויר בדיום. אמר לה, תקשיבי טוב, חי את התפוח הזה, תגרדי אותו בבית, אל תפחדי, תגרדי אותו בתוך כוס. שימי לו קצת מים ככה על זה, תערבבי טוב טוב, תני לו לשתות, יעבור לו. הוא שתה את זה, שתה את זה. יום, יומיים, שלוש, ארבע, אחרי שבוע כבר זה הלך. שבועיים נעלם כאילו לא היה. חודש, חלק. אנשים אמרו שהאיש הזה, האיש הזה יודע ללחוש על הקמעים. הם לא יודעים כמה הוא ידע לשתוק האיש הזה. אשתך יכולה להפוך לך את השולחן ואתה תחייך, הוא יכול. רגע, תירגע, לא קרה כלום, זו אישה. צריך להבין אישה. אתה רוצה שהשם יאהב אותך? תירגוע, יהיה לך יופי של בית. אתה תכעס, אתה תפסיד. מסכן, סיפר לי איזה מישהו שאשתו מאוד מתגרדת, מאוד מתגרדת מסכנה. נתתי לו איזה טלפון של איזה פרופסור שמאוד מתמחה בזה, אבל אמרתי לו, תאמין לי, אם היה הרב כדורי, תפוח אחד, הכל היה נגמר. תאמין לי. איפה הרב כדורי? חושבים שהרב יודע על חוש ככה, על קמי, על עוד עם איזה שתיקה איתנו. אז הם זכו, לכן השם אהב אותם כל כך. זה לא בגלל משהו המצער שם. זה היד שלו, היד שלו מעולם לא ידעה עצבים. אנחנו גם נהיה כאלה, נכון? אנחנו גם נהיה כאלה, יהיה לנו טוב. מה אני אגיד לכם?
יעקב, נכון? לא להתעצבן.
צדיקים שלי אתם, כמה אנחנו צריכים. אני לא אשכח איך סיפרו גם חכם בן ציון אבא שאול מגדולי הדור שעבר היה כזה. זה לשמוע את הסיפורים עליהם, אתה אומר, אבונו שעולם, שים לי תמונה מול העיניים של האנשים האלה לראות איך צריך לחיות. הם ילמדו אותנו הליכות לחיות. איזה חיים יפים היה להם. הוא היה מועיל, חכם בציון. היה מועיל גדול, לימד אותו רבי צדק חוצין. הקודש קודשים האיש הזה. הוא אמר לו, אני אלמד אותך בתנאי אחד. אתה רוצה למול ילדי ישראל? אמר לו, כן. הוא אמר לו, אני אמול אותך בתנאי אחד שאתה לעולם לא תיקח כסף. אם תגיד לי שפעם אחת אתה תיקח כסף על המילה שלך, לא אלמד אותך. אמר לו, חליל הרב. מה שהרב יעשה, אני אעשה. ואז לימד אותו למול, עד שהוא אחרי שנים קיבל אירוע מוחי, עליו השלום. הוא אמר לבן שלו, דעך הזה שהיד לא זזה ואני לא מצליח לשתות, לא מפריע לי. הכאב הגדול שלי שהיד הזאת כבר לא יכולה להמול את ילדי ישראל. זה מה שהכאיב לו. הוא חכם בן ציון, הזמין אותו פעם לברית מילה בכותל, הוא הגיע לשם, היה איזה בן אדם אחד, קפיצפות כזה, הולך מפה, מציק, נכנס, זז, מזיז, כל פעם מזיז את הרב. אז הוא אומר לרב, הרב יזוז קצת, הרב מפריע לי. הוא המועל. אז הוא הצדיק הרב. זה הצעה, אתם יודעים, חכם בן ציון, גדול הדור הזה, גדול הדור. החברות של חכם עובדיה. רב אלישיב, עליו השלום, מה שולח, שהיה לו שמחות, היה שולח, הוא אומר לנכדה שלו, יש לך חתונה, כל הנכדות, תשימו לי פה שתי הזמנות. לחתונה, הוא אופיר, אופיר, לא ראיתי אותך צדיק. שתי הזמנות, מה זה שתי הזמנות? הוא אומר אחד לרב, רבך אחד חכם בן ציון, זה מה שאני רוצה. שתי גדולי הדור. אז חכם בן ציון, ככה הוא מזיז אותו, זז. איך הוא בא משם, הוא אומר לו, הרב, זה שלך, כל הכלים שלך מפריעים לי. אתה יכול להזיז אותם קצת לשם? מסתכל עליו, כן, לוקח אותם, שם אותם פה. התחיל למול, ברוך אתה ישן, קריא מלך העולם, שראשון אותו בצבנו על המילה, מחזיק את הכוס של היין, בא בן אדם הזה, הוא אמרתי לכם, הוא זז, נתן מכה לרב, כל היין על הבגדים של הרב. זה כבר אני לא יודע כל כך מה עושים עכשיו. לא יודע מה היו עושים איתו גם. אבל הרב שתק. שתק. סיים, עשה ככה עם היד, קח מגבת, אמר לו, תהיה בריא, תהיה בריא, ניקח, חזר לבית. הנהג שלו בדרך, אומר לו, הרב, אני חייב לשאול את הרב. איך הרב לא ענה לו? איך אפשר לו לענות לדבר כזה? אם הרב היה מסכים לי, אני קודם כל צורח. כבוד התורה! איך הרב לא ענה לו? אתה יודע מה ענה לו הרב? אמר לו, אלף כמוהו ולא יכעס. שומע התשובה של חכם, זה חכם. איך אני מצדיע לדברים כאלה? תראה, אני מקנא בזה. ניתן לי סיפורים כאלה כל היום, לגמוע אותם. אלף כמוהו ולא יכעס. לכן הוא זכה להיות החכם של הדור שעבר. דניאל, הבין אהוב שלי? אחד הולך, נותן לך מכה. בסדר, עוד מכה. ראה, אדוני, תסתכל איפה אתה הולך. עוד מכה. מה הבא? מה אני אספר להם שהוא מל אותי? מה זה קשור לשיעור? טוב. אבא שלי אומר שהוא מל אותי. שתבח שמו, בסדר. צריך לקיים דברי האב. שתבח שמו, בורא עולם. לא הייתה שאלה שחכם בן ציון לא היה לו עליה תשובה. למה? כי הוא ידע שהעונש הכי גדול של הכעסן, העונש הכי גדול זה זה שהוא כעסן, תדעו לכם. אין עונש יותר גדול מזה שהוא כעסן. כמה זה לחיות עם גיבנת, שכל כמה שבועות אתה יודע שהגיבנת הזאת תהרוס לך משהו בחיים. כל שבועיים שלוש הורסת משהו. רבי נחמן מברסלב כותב שמישהו כועס, לעולם לא יצליח להתעשר. זה יעצור באיזה מקום תמיד. זה יעצור לו את, יעצור לו את ההתקדמות, זה לא ייתן לו. הוא אומר לו, ואני, הוא אומר רבי נחמן, ואני אתן לך סימן ביד. אתה רוצה סימן ביד? אני אתן לך. כל פעם שיבוא לך כעס, תדע לך שרוצים לתת לך שפע מהשמיים, והיצר הרע יודע את זה ורוצה לקחת לך את זה. אם תכעס, תפסיד את זה. כעסים לא ייתן לאדם ללכת גבוה, אי אפשר. זה יפסיד אותו. אתה יודע, לא לכעוס, אנחנו מצפים לך עתיד יפה. אני אחד, אחד הקדושים שאני מעריץ אותו, זה רבי ברוך בר, הרב מקמניץ. לא סתם, הוא היה גאון גדול בתורה, בחוכמה, בדעת, והיה לו אהבת ישראל לא גילה. אני מעריץ, אוהבי ישראל, אני באמת מעריץ אותם. לראות יהודי שרוצה לתת הכל יהודי אחר, זה משהו, את החיים שלו. והוא, אתה יודע למה אני, אחד הדברים שמשם התחלתי להעריץ אותו? הוא הבת שלו, יצאה לשידוך. הבת מגיעה לגיל 18, אבא מחכה שתתחתן. כל החיים גידלו אותה, כל כך יפה וצדיקה וצדקת. מהישיבה שלו, הייתה לו ישיבה בקמניץ. בחר אחד מהבחורים הטובים ואמר לו, אתה רוצה את הבת שלי? אני אשמח מאוד כל דבר. היא גם ראתה אותו, נפגשו, נקשרה אליו, אהבה אותו מאוד, שמחה בו, יצאו כמה פגישות, פתאום אחרי איזה 6-7 פגישות, פתאום הוא הכריז שהוא לא רוצה אותה. אבל הוא עשה איזה קצת בדרך מאוד פוגעת. לא משנה, לא בכוונה, או כן בכוונה, אני לא דן אותו עכשיו, אבל המסכנה קיבלה את זה כל כך קשה, ועל מה? היה שם סיפור קצת לא כל כך ברור. טוב, אבא שלה אמר לה, זה רצון השם, מה לעשות? ככה רוצים השמיים. האמת שלא נבוא לידי ניסיון, אבל אבא שפגעו בבת שלו, זה לא קל. לא קל. אחד לראות ילדה טובה ותמימה, ובא איזה בחור, וקצת לא נזר עליה ושבר אותה לרסיסים, זה לא קל לראות ילדה בוכה או שבורה, זה לא קל. אחרי איזה חודשיים, הבחור הזה דפק בדלת של הרב. שלום עליכם, מרן, שלום עליכם. מה אתה צריך? אמר לו, הרב, אני, ביקשו אותי להיות רב באיזה כפר, באיזה מושב. הם רוצים כתב הסמכה. יש נבחרים כמה רבנים, אני אחד מהם. אם הרב יכול לכתוב לי המלצה חמה, אני אשמח מאוד, זה יעזור לי מאוד. שמחה, איזה שאלה. יצא. הרב התחיל לכתוב לו המלצה. לכבוד כך וכך וכך וכך. רוצה אני לומר שהתלמיד הזה, רם המעלה, תלמיד חכם, וירא שמיים מרבים ובקי וחריף, וכותב תארים, כותב, וכתב המלצה, הוא אי אפשר שלא לקבל אותו. סיים את ההמלצה. מה טוב, סיים את ההמלצה. קרא לי אחד התלמידים שלו. אמר לו, תקרא את ההמלצה הזאת, תגיד לי אם חסר בה משהו. קרא, אמר לו, הרב, איך יכול להיות חסר בדבר כזה? למה הרב קרא לי? אמר, תראה, אני מאוד כאוב על הבת שלי. ופחדתי אולי שהכאב הזה על הבת שלי יגרום לי קצת לצמצם לו בשבחים, כי סוף סוף הוא עשה לי בלב רע. שבר לי את הלב, זה הבת שלי. אבל אמרתי, חלילה, אני לא אתן לשום יהודי בעולם, חלילה, אני לא אכעס עליו, לא אפגע בו, לא לטובתי, לא לטובת הבת שלי. תבדוק שזה בסדר, לכן רציתי. זה בסדר? ואז ראה שזה בסדר, כתב לו את ההמלצה. אני אומר לכם שהרב קוטלר היה שומע את הסיפור הזה, הוא היה מוריד מעוד, מתרגש, גם אני מתרגש. מתרגש לראות שאדם קם בבוקר ואין לו בלב על אף אחד. זה מרגש, אוהב את כולם, את כולם. מי יודע בשמיים מה שווה המכתב הזה? אני אומר לכם, שווה לאדם לבוא 70 שנה לעולם הזה בשביל לכתוב דבר כזה. לא משנה מה השכן, לא משנה מה הדוד עשה, לא משנה, מגיע לו שיהיה לו, ובהצלחה, ויצליח לו. אין לי בלב עליך, אהוב שלי, הכל בסדר. אדם כזה, אני אומר לכם, בשמיים שוקל הרבה. מה בשמיים אומרים על זה? אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם כמה מקבלים, בזה אני מסיים. בקצרה ממש. טוב, אולי אני אספר לכם איזה שיעור רבה, מה אתם אומרים? שיעור רבה אני אספר לכם. טוב, אני אספר לכם עכשיו. אני לא יחס. חצי? מלא. רוצה מתח, רוצה צודק. הרב אלי השיב, שההורים שלו זכו בו, שהביאו אותו לעולם, זה היה אחרי 17 שנה, לא למנדים. אתה יודע מה זה זוג 17 שנה מחכים לילד? חלילה שאף אחד לא יבוא לידי ניסיון, אבל הם חיכו 17 שנה, אבל הם קיבלו פיצוי על ה-17 שנה האלה. אתה יודע מה זה פיצוי? קיבלו את גדול הדור שבכמה דורות. חשבו שהרב עובדיה יושב בבית הדין, באותו בית דין, הרב אלי השיב היה אב בית הדין. הרב עובדיה היה דיין, הוא היה אב בית הדין. ענק שבענקים, ענק שבענקים. הוא היה כמו בעולם. מה שהכי מעניין, איך הם קיבלו אותו? אני אספר לכם בקצרה, אמא שלו יצאה לתלות כביסה, אישה בלי ילדים, אין מי שיעזור לה. בזמנם אין מכונות כביסה לפני 100 שנה. לוקחת כביסה, חבסת אותה כמה שעות, זה נקרא יום של כביסה. חבסת, 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 אחר כך עם פרימוס, ואחר כך מנקה בידיים, ואחר כך ללכת לתלות את זה על החבלים בחצר. כמה שעות טובות, המסכנה הזאת, הנשמה שלה הוציאה על הכביסה. בקיצור, עברה שם איזו אישה אחת ואמרה, תראה את זאת, היא חושבת, זה החבלים, החצר הזאת שלה, או של ההורים שלה. כנראה, על היצר הרע, לא יודע, יצרה ככה גבר עליה, גזרה לה את החבלים. ולא רק שגזרה לה את החבלים, כל הבגדים נפלו בבוץ. מסכנה הזאת, תחשוב, מ-8 בבוקר עד 12, רק ככה עם הידיים, עם סבון. בלי עזרה של ילדות. איך תרים את זה מהבוץ, איך תנקה את זה? מסכנה הזאת, מה עושה? רימת הבגדים, מילה לא אומרת. אמרה, אני לא אכנס במחלוקת. הלכה לחצר אחרת, עוד פעם 4 שעות עם הבגדים, נקות אותם מהבוץ וכו', וטלתה אותם, הגיעה לבית, אמרה, אני לא אגיד מילה. והיצר הכי גדול של האישה, לפחות החוסן שלה, זה בעלה. נכנס בעלה, תספרי לו שהיית עד 7 בערב, את רק עם כביסה היום, לא מבין למה את כזאת עייפה. תספרי לו שהשכנה הזאת עשתה כך וכך רע. רצתה להגיד לבעלה, והיא לא סיפרה לו. אחרי שעה בערך, השכנה הזו דופקת בדלת. היא אומרת לה, דעי לך, אני קיבלתי את העוני שלי, אני רוצה שתסלחי לי. אני יודעת מה אני עשיתי, הילד שלה קדח מחום, 41 מעלות, היא מפחדת שהוא יתכווץ. תסלחי לי, תסלחי לי. היא אמרה לה, אני מוחדת לך, אני מוחדת לך. בעלה שואל, מה קרה עם הילד הזה? לא שום דבר, היה... עבר, סיפרה לו. לפי החשבון שלה, 17 שנה לא על הילדים, ואותו שבוע היא נקלטה. אבל היא לא סתם נקלטה. הבין את מי קיבלה בידיים? הקדוש ברוך הוא אמר, אני חיכיתי 100 שנה, 200. להביא נשמה כזאת לעולם, עובר דרכי אחת האישה עם החבלים. תחשוב, נשים כל החיים רוצות אחד, אני רוצה להיות האימא הזאת. לא את, לא את, זאת. ידעת לשתוק על החבלים? תראה מה השם משלם, ריבונו של עולם, על שתי חבלים ושתיקה. זה ילד שגם אם היא תהיה בעולם הבא אלפי שנים שמה, היא תקבל רק ריבית דריבית עליו. כל העולם של התורה יושב על הבן שלה. קדוש, טהור, נקי. אני קראתי פעם עליו, הוא היה יושב הרי דיין. הוא את האתרוק שלו לוקחים בסוכות? כל העולם היה רוצה לטעום ממנו, היו איזה משפחה, איזה מישהו שם חולה, לקחו את האתרוג, שרב בסוכות. ואחרי החג החזירו לרב, לקחו קצת מהאתרוג והחזירו לו, עשו מזה ריבה לכבוד הרב, החזירו לו. בצנצנת. הוא שלח את הצנצנת חזרה, אמר להם, תגיד להם תודה רבה, אבל אני לא רוצה. שאלו, למה הרב לא רוצה את הריבה, זה אתרוג שלו? אמר להם, אני דיין. דיין אסור לו לקבל שוחד. אחר הבן שלך, את, ההוא יבואו אצל לדין, אני קיבלתי ריבה, אסור לי. שיהיה לכם. זה האיש. לחשוב שעל הבלגות ועל
סבלנות? איך השם מסתכל על זה? אני אעזור לך על זה. אני ארומם אותך על זה. יהיה לך חיים אחרים. והשם יהיה בעזרנו, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה.
דבני וראה בשר אביך והסר כל לבלי העולם כל ימי חייך שמה בני
אני קיבלתי ריבה עזור לי שיהיה לכם זה האיש לחשוב שעל הבלגות ועל על סבלנות איך השם מסתכל על זה אני אעזור לך על זה אני ארומם אותך על זה יהיה לך חיים אחרים והשם יהיה בעזרנו ברוך ה' לעולם אמן ואמן רבי חנניה בני וראה בשר אביך והסר כל לבלי העולם כל ימי